עמדנו שבוע שעבר, שיש מחלוקת בין מרן השולחן ערוך לרבנו הרמ"א, שלמעשה מחלוקת קדומה בין תנאים, וגם בין הפוסקים הריף הרמב״ם, ותוספות בספר התרומה, חכמי אשכנז. מחלוקת, כשאדם נותן מים על דבר שיש בו משום גיבול, אבקה או כל כיוצא בזה שיש עניין של לש, האם כבר בזה עובר איסור או עד שיגבל ממש. רבי אומר, הנותן מים לקמח חייב משום לש. אפילו שעדיין לא לש ממש, בעצם הנתינה של המים כבר מתגבל, כבר נילוש משהו, חלק מהאבקה הזאת, הקמח, והרי זה איסור לש. ורבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. אמנם באמת נדבק קצת על ידי הנתינה של המים, אבל הגיבול הגמור, כשאדם עושה עיסה ממש. לכן אומר רבי יוסי ברבי יהודה, אינו חייב עד שיגבל. הריף, הרמב״ם והראש פסקו כדעת רבי יוסי ברבי יהודה, ואילו סתם משנה שסוף מסכת שבת הולכת כמותו, ואילו בספר התרומה, בסמק, בסמק ועוד ראשונים, פסקו כדעת רבי, שכבר בנתינה של המים יש בזה איסור תורה. האמת, גם לדידן, תוסיף מוארי והרמב״ם, אסור לתת מים לקמח, מדרבנן. מחלוקת אם זה אסור מן התורה או אסור מדרבנן. אבל הגמרא אומרת שיש נפקא מינה ביניהם למעשה, אם מותר או אסור באיזה נושא, בקמח שהוא קלי. קמח קלוי, הכוונה היא קמח, חיטה שלא הביאה שליש, שהיא ירוקה עדיין, קלו אותה בתנור, ואחרי זה תוכנים אותה. הקמח הזה הוא קמח מתוק, והיו מערבים אותו עם שמן, ואוכלים אותו. עושים איזה כמו טיבול, כמו טחינה ככה, ואוכלים. אז לפי דעת רבי יוסי ורבי יהודה, מותר בשבת לתת שמן על גבי אותו קמח קלי ולגבל אותו. בתנאי שיעשה כמות פחות מה שהיו רגילים מאוד יכול לעשות. כשמרה אומרת מעט מעט, כרני היה להם איזה כמות מיועדת שפחות מזה לא היו עושים, פחות מזה לא, בני אדם לא עושים כזאת פחות מאותם כמות, והוא עושה פחות מאותה כמות הידועה, זה כבר נחשב שינוי. אבל לפי דעת רבנו הקדוש, רבי אסור. ומה ההבדל? ההבדל הוא כך. כשאדם נותן מים, לפי דעת רבי כבר עבר איסור. אז אף שהקהלי הזה, כל איסורו מדרבנן, בכל מקום אין שום שינוי בנתינה של המים. מה שאין כן, לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, שנותן מים לקמח, יש בזה איסור תורה, יש בזה איסור דרבנן. כשנותן מים לקלי, אז דרגה אחת פחות, וזה מותר גמור. כשמגבל את הקלי, אז כבר שהוא עושה כמות קטנה, כבר ניכר שזה שינוי. כלומר, השינוי של מעט מעט, הוא יכול להועיל בפעולה של הגיבול. כי כשאנחנו מגבלים, בדרך כלל לא מגבלים כזו כמות קטנה, אז זה כבר היה שינוי. או יש, עושה ממש בשינוי. אפילו כמות גדולה, ולא עושה בסיבוב, עושה שתי בערב. משנה בצורה של הסיבוב של הקף. אבל בנתינה של המים אין שינוי. הוא נותן מים, כמו ששמים מים. כיוון שאין שינוי בנתינה של המים, אי אפשר להתיר דעת רבי יוסי, לדעת רבי. לכן, לפי דעת רבי, אסור בשבת לגבל קלי, אלא אם כן היה מים כבר נתונים מבעוד יום. שאז הוא מגבל בשינוי בשבת, הוא עושה את זה מעט מעט. אבל אם הוא רוצה לשים את המים, את השמן, את המשקה, גם בשבת, אי אפשר. אבל לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, המתינה של הקמח, של המים, במקרה שזה קלי, יורד דרגה ונהיה מותר גמור. הגיבול שהוא אסור מדרבנן, הוא עושה בשינוי. אז לכן מותר. וככה פוסק מרן. מרן פוסק, מותר לגבל קלי בשבת אם הוא עושה מעט מעט, והרמה עושה מחלוקת מרן והרמה, כמו שאמרתי קודם. עכשיו לנו אין לא קלי ולא שום דבר אחר. אבל יש לנו את הכלל של קלי. מהו הכלל שמותר לגבל קלי? מדוע מותר לגבל קלי? למה קלי יותר דר, יותר קל מאשר קמח רגיל? אמרנו שבוע שעבר שני טעמים בדבר. בספר מגן אברהם כותב, מפני שקמח קלוי לא נדבק טוב. הוא לא מתגבל היטב. כיוון שנקלע ונשרף בתנור, אז הוא נעשה יותר קשיח ולא נדבק כל כך טוב. קמח קלוי. שיבולים קלויות. בדיוק כך, בדיוק כך. גם היום שקולים כל מיני קטניות, כן, ואחרי זה טוחנים, זה לא כמו שטוחנים אותם לפני ש... יותר נדבק כאשר זה לא קלוי. כשזה קלוי, זה נעשה יותר כמו שאומרים בלי לחוט. אז קשה לו לדבק אחד עם השני טוב. סליחה? גם כמחמצה זה קלוי, בדיוק כך. המצה אפויה כבר. כמחמצה, כמח של ביסקוויט. כל דבר שכבר נאפה, ואתה אחרי זה טוחן אותו, הוא לא כמו כמח רגיל. זה פחות נדבק טוב. תשים מים כמחמצה כמו שהוא אומר, לא נדבק טוב. מתפרד. אפילו מדבק קצת טוב, ספוס קצת באוויר, שמים ביצה זה שידבק טוב. בלי זה לא ידבק כל כך טוב. יתפרד. למה? הוא נקלע כבר. אבל יש ראשונים שאומרים, עד רבה, בדבר כזה שהוא לא מתגבל טוב, יותר חמור. אז כולם מודים שהנתינה של המים בר אסורה, כי זה הגיבול שלו, אין לו יותר טוב מזה. הסברה בראשונים, המאירי, הרידבה, הבן משעי דטרני, הם עושים סברה אחרת. אומרים, מתי צריך שיגבל לפי דעת רבי יוסי ורבי יהודה, בדבר שהוא בר גיבול? כמו כמח רגיל. אז כל שהוא לא גיבל ממש, זה כאילו חצי עבודה. אבל דבר שאין לו גיבול גמור, איך שיגבל, תמיד לא ידבק כל כך טוב. אז מה שיעשה זה כבר איסור תורה, זה הגיבול שלו. אז לפי זה למה קלי יותר קל? התשובה היא, כקמח קלי הוא כבר ראוי לאכילה קודם על אישה. ההוספה של השמן, כמו שדם מוסיף רוטב על אורז. כל דין על אישה הם דברים שאינם עדיין רואים למלאכתם לפני על אישה. מה היה במשכן על אישה? הצבע. אותם סמנים שחוקים אותה אבקה, אפשר לצבוע בה. בלי שישימו מים יעשו איזה צבע, אי אפשר. קמח, בלי שישימו מים לא יהיה פעם מזה כיכר לחם. השם העלישה זה לא הכשר בעלמה, זה תנאי גמור, בלי זה, זה שלב שבלי זה אי אפשר לא יצא מאכל הסופי. מה שאין כן לגבי אותו קלי, אפשר גם לאכול את זה בלי השמן, בלי המים הזה. זה הכל זה מוסיף עוד מתיקות, הוא מתוק באמת, הוא ראוי לאכילה, זה לא כמו קמח רגיל. הוא קמח מתוק, כי זה חיטה ירוקה. חיטה שהיא עוד לא הביאה שליש. רכה. וקלו אותה, זה משהו מתוק יוצא. כיוון שכך, וזה ראוי לאכילה גם קודם הלישה שלו, נמצא שהלישה שלו אינה, אין לה שם של לישה, אלא שם של תיקון אוכלים בעלמה. כלומר, נבדיל בזה בין דבר שקודם הלישה הוא לא ראוי, לבין דבר שאחרי, קודם הלישה כן ראוי. מתי שייך דין אלישה? בכאלה דברים שקודם אלישה אינם רואים. אלישה זה שלב מכריע בתיקון שלהם הסופי. אבל דברים שגם בלי זה, גם בלי אלישה רואים לאכילה, גון שדברים שכבר כמו כאן, שזה כמה קקלים מתוק, אז אם כן, אלישה שלו אין לה שם של אלישה, אלא שם של תיקון אוכל בעלמה. אלא מה? חזל גזרו, כן יצרו שינוי. אבל מדין תורה אין בזה איסור כלל. אז הכלל שלנו יהיה ככה עכשיו, כדי נוכל ללמוד דברים אחרים. בכל דבר. שהוא לא מתגבל טוב. וגם כן הוא ראוי לאכילה קודם על אישה שלו. אין בזה איסור לאישה. אמרנו שבוע שעבר, סוכר. סוכר זה מתוק. וגם כן, לפני כן הוא מבושל כבר. אם אדם ירצה בשבת לערב אותו עם גבינה, עם תחינה גולמית, עם איזה משקה שירצה, אופן שתיווצר עיסה סמיכה, אפי ששם על ידי הגיבול שהוא עושה, אז נדבקים הגגרים של סוכר ונעשים עכשיו חטיבה אחת. העיסה היא לא גיבול טוב גמור. זה אם תפוס באוויר קצת, ייפול אחד מחברו. לא כמו עיסה של קמח. לא מתגבל טוב. וגם כן, זה ראוי לאכיל. אז אתה מוסיף טעם. אתה מערב אוכלים שיהיה לך טעם חדש. זה לא שבלי זה אתה לא יכול לאכול את הסוכר הזה. באופן כזה, לפי דעת מרן מותר. בתנאי שכשהוא מערב עושה את זה, לא בצורה רגילה, בציבוב רגיל, אלא פעם שתי, פעם ערב, או משמאל לימין. בצורה שזה יראה שינוי בגיבול. לפי דעת האשכנזים, לא יעזור. מפני שהנתינה של הקטחינה על הסוכר כבר היא בעיה. עוד לפני שיגבל, ופה שום שינוי הוא לא עושה. לפי דעת רבי יוסי ורבי יהודה שכך מרן פוסק, הנתינה של המשקיע על הדבר, אין בה איסור מן התורה. פה הוא מותר גמור, לא גזרו גזרה לגזרה. כל הבעיה מתחילה, שמתחיל לגבל, עושה בשינוי. אבל לפי דעת הרמה, שפוסק כמו דעת רבי, כבר בנתינה שלהם יש לך בעיה, ופה אין לך שום פתרון לעשות. אין, חזל לא מצאו צורה של שינוי בזה כדי להקל בזה. אז לכן אסור. כי מדרבנן חוששים, חוששים שמי. כלומר, מדברי דין תורה זה מותר, עשו גדר חכמים. שאדם ידע לו שגם זה שמותר זה בתנאי מסוים, לא יש שם שבת. לכן צריך שינוי בדבר. שלא יעשה כדר חול ויבוא, יחשוב שכאילו מלכת לשם מותרת. עם הארץ גם הוא, הוא לא יודע מה ההבדל, כמו שאנחנו למדנו עכשיו. אם נגיד לו מותר לך, יגיד, מותר גם לעשות גם עיסה של קמח. כשהוא רואה שיש לו תנאים בדבר, אז הוא ישאל, אז רגע, עשיתי שינוי, אז למה, כרגע זה לא מותר בחלק, לא גלט. ידעו לו, כן. כשהוא ישאל, הסבירו לו. כשאדם רואה איזה דבר של שינוי, הוא מתחיל לשאול. הוא שואל, הוא מגיע להלכה, אפילו עם הארץ מתחיל לבדוק. רק כשיראה שמותר לו בצורה חלקה, יבוא להקל בדבר אחר. אמרתי שבוע שעבר, יש אבקה של טחינה חומוס, בסקיות כאלה של אוסם, שמים על זה מים ולימון וזה במערבים. זה אסור בשבת. אסור? מפני שאין את הטעם שראוי לאכילה קודם הגיבול. האבקה זה לא כמו אורז, זה לא כמו קמח קליש עם תוקה ראויה. לא אפשר לאכול אותה בכלל. קח את האבקה בכפית תאכל, תתקי. אתה לא הבנת מה שאני אמרתי. אמרתי אבקה. אבקה. מתגבל טוב, לא. תפוס אגר באוויר, ירד לך חתיכה שנייה. מעט זמן, זה לא, זה לא, לא, לא מתגבל טוב. אחד אחד, אחד אחד. הגיבול הוא לא גיבול טוב. כל המרכיבים שם, אם אדם עושה את העיסה בסוף, תבדוק את זה. תיקח באיזה כף, תהפוך את הכף. ותראה שירד לך לא חתיכה בת אחת, אלא חתיכות חתיכות. כלומר, אין חיבור בין אחד לחברו. כמה שזה תפוס טוב, זה אחרי הכל לא כמו קמח שנעשה עיסה קשה, טובה טובה. אבל הטעם הזה, אמרנו יש דעה אומרת הפוך, שמה שלא, מה שלא מתגבל טוב יותר חמור. אז לא הקלנו אלא בדבר, כאשר זה ראוי לאכילה קודם, שני תנאים. לכן רק מי שמקל, לא מוחים ידו בחוזקה, יש לו סמוך על הטעם הזה בלבד. אבל למעשה שואלים, אסור. כי אין פה את הטעם העיקרי שהוא ראוי לאכילה קודם. לכן גם, לפי דעת אשכנזים בלב הכי אסור. לפי דעתנו שמותר, בעוד תנאי צריך שראוי לאכילה, וזה לא ראוי לאכילה קודם. לכן אי אפשר להקל. זה שבוע שבוע דיברנו שתי דוגמאות הללו. עכשיו נראה עוד שאלות בעלה. יש טחינה גולמית, עכשיו תשמע. טחינה גולמית, מה היא עשויה? שום שום. אתם אומרים סום סום, זה בערבית. בעברית, שום שום. שין. בערבית, סום סום, סום סום. אבל זה אומרים כאן, אנחנו סום סום. זה לא נכון. בעברית, בשם הקודש, שום שומין. שמן, שום שומין. השום שום הזה, השום שומים האלו, תוכנים אותם, ושמים על זה הרבה שמן, ועושים, היום במכונות חשמליות עושים את זה, מגבלים אותם מבית חרושת, טוב טוב. עד שנוצר מה שנקרא תערובת של שמן עם, עם שום שום טחון, טחינה קוראים לזה. אבל זה גולמי. זה אין לו לא טעם מתוק ולא טעם מלוח. בא אדם אוהב את זה מתוק, יוסיף על זה ריבה ויוכל, או יוסיף סוכר ויוכל. אדם אוהב את זה, לאכול את זה ככה, אדם יושב ושכבים ואוכלים ככה. כן, שכבים ששמים ככה ואוכלים, כן. שום שום, שום שום, מה שאתה מכיר אותו, תוכנו אותו. זה הכל. הקטן הזה, השום שום הקטנים האלה, תוכנים אותה, לא מבושל. לא מבושל. לא, לא קלוי, לא קלוי. לא קלוי. לא קלוי. שום שום תחון, ולשו אותו ועשו ממנו את התחינה הזאת. שמו עליו שמן ולשו אותו. ויצא הגיבול הזה, זה בבית חרושת ככה מביאים את זה ככה. אתה קונה קופסה, קום זה טחינה גולמית. זה מין כזה טיבול, גיבול כזה שזה זז. זה לא, לא עיסה עבה, אבל זה לא ראוי לשתייה. זה לא כמו משקה צלול שאפשר לשתות אותו. סמיך. אז כל פנים, איך, לשתות את זה בשבת אף אחד לא עושה. זה לא יודעים לך, זה עושה לעשות את זה במכונה, בבלנדר. במכונה בשום שום עם שמן, גם אנשים לא עושים בצורה פרטית. אפילו אם יעשה... שבת לא יצא לו טוב, אין לו את המכשיר החשמלי שיעשה. אלא מה אדם קונה קופסה מוכנה כבר עם השום שום הגולמי הזה, עם התחינה הגולמית. אבל זה גולמי, כמו שאמרתי. כדי שזה זה טעם טוב, שטעים ערב לחך, עושים על זה מים, לימון, שום, תבלים, כל אחד מוסיף כמו הטעם שלו שרוצה, ומתחילים לגבל. מתחילים לגבל. אורה, מה הבעיה? הוא כבר מגובל. מה אתה, שאתה מוסיף שאתה נגיד עכשיו מים, ואתה הולך ו... ומסובב. להפך, אתה דיללת אותו. אתה יותר, כמו לעשות אותו יותר רך. אתה מוסיף אחרי זה מלח. כמה אתה מוסיף כבר מלח? זה לא נעשה, אין פה גדר של נעשה עיסה מהמלח. זה משהו קטן, כמו ששם שם, שם, שם בכוס מים, כוס תה, כפית, סוכר. זה לא גיבול. כי מה הבעיה בכלל? מי אמר שיש בעיה? יש, אמרתי פעם ספרתי לכם שאשכנזים יודעים להמציא פלפולים, יודעים להמציא בעיות. ספרתי כזה אמרנו פעם על התה, על השקית תה שמוצאים אותה, גם פה חושבים להמציא בעיה. מה הבעיה? שמע את הבעיה. שמע את הבעיה, צריך שימוע אשכנזי כדי למצוא את הבעיה. אבל אמרו השם, גם זה טוב שיהיה חריפות קצת. דרך העולם, מי שעושה את התחינה, אם אדם לא יודע, שאל תשתו, שאל מי שעושה, אני לוקח, סתם נגיד כמות בצלחת, מה גולמי, לא שם הרבה מים, סתם קצת. כי אני לא רוצים שזה נוזל גמור לגמור. מתחילים לגבל, כשמתחילים לגבל בהתחלה זה מתקשה. גם עושים עוד צד, אז שופר, עד שמגיע לדילול שאתה רוצה אותו. אז בתחילת הפעולה זה מתקשה. מה פורש מתקשה? לא נהיה עיסה, אבל נהיה יותר קשה ממה שהיה קודם. יחסית למצב המצב שלו בתוך הקופסה, הוא מתקשה יותר קצת, מתעבה יותר קצת, כי אני שם מעט מים וממשיך לסובב. אני כאילו ממשיך את הגיבול שבתחושת לא גמרו אותו. שם בתחושת גיבלו עד שלב מסוים. אם ממשיכים עליו לגבל, אני אהיה כולו ממש קשה. לא עיסה, אבל אני עשה עיסה יותר חזק. ככה הדרך. מי שנגיד לא עושה ככה, לא דיברתי על הנושא הזה, אבל מי שיודע, ככה עושים. ולמה עושים כך? כי אם ישימו כמות מים בתחילה הרבה, אולי זה יותר מדי יהיה. אז מוסיפים לאט לאט. מעט, מסובבים. רואים המצב, זה הצבע המתאים, הטעם המתאים, מפסיקים. לא, מוסיפים עוד. שוב פעם ממשיכים. נמצא שבתחילה, הפעולה הראשונה, הוא נעשה יותר קשה קצת. לא עיסה, אבל יותר קשה קצת עם הצבוע הראשון. אז מה? רואים, יש תוספתה, ש... מפלות הרם משנה ברורה, אם אדם לש עיסה, אחרי זה בא חברו וכיתף אותה, שעושים לחם, יש כמה שלבים עד שמגיע לתנור. שלב הראשון, לוקחים קמח במים ולשים, פשוט אומר, לישה. תחילה, נלכת שלב שלב. שלב ראשון, מים בקמח. זה מה שאמרנו מחלוקת רבי יוסי וחכמים. שלב שני, מתחיל לגבל, מתחיל ללוש. מתחיל ללוש את הקמח יחד עם המים. אחרי שהכל נילוש טוב, נעשה עיסה טובה, אז מקטפים אותה. בא, לוקחים קצת מבחוץ איזה ביצה או משהו, מקטפים, עושים איזה כתיפה, כיתוף, עושים איזה, יש לך סליחה, רידוד, מרדדים איזה גודל שרוצים, אחרי זה מקטפים את זה, עושים פה שם כיתוף, אחרי זה עושים בתוך התנור. אז כתוב בתוספת, הלש, והעורך, והמקטף, כולם חייבים משום לש. גם מי שממשיך אחרי הלישה והעורך, עושה את הצורה, עושה את הרידוד, שאחרי זה ממשיך לכתף, עד שמגיע, כל אחד מאחד מהם חייב, מיושם לאדם, שאתם יהיו חייבים. אחורה, מה עשה מי שערך? זה כבר נילוש. אמרנו, מה הוא הוסיף? הוא ערך את זה. אומר הרב משנה ברורה, כל שהוסיף ייפוי בפעולה הבאה על הפעולה הראשונה, הרי בלי הפעולה של העריכה זה פחות טוב. הלחם יצא פחות טוב. בלי הפעולה של הכיתוב, הלחם יצא פחות טוב ואפוי. זה שכל פעולה מותן פעולות היא יועילה. הועילה בשביל הלחם, אז זה נקרא כאילו תולדות של לש. זה כאילו חלק מהלישה. הלישה, הסיום, הגמר מלרה של הלישה. אז כולם חייבים משום לש. נמצא, יש לישה אחר לישה. בתנאי שהלישה הבאה יתשנה משהו מהלישה הקודמת. כלומר, דבר שכבר נילוש. ואני ממשיך ללושו, ולא משנה שום דבר מצב שלו אחרי הלישה הבאה, מה שהיה מצב שהשתחלתי ללוש, אז מה עשית? אבל דבר שכבר נילוש, ואתה עכשיו עושה ממשיך ללוש, או עושה פעולה אחרת, שתייפה אותו יותר מה שהיה קודם, מצבו משתנה משהו מה שהיה קודם, גם זה השני חייב משום לש. בישול אמרנו, אין בישול אחר בישול. נראה בשבוע הבא ביחוד בישול. אבל בלישה לא. אם הלישה הבאה היא תשנה משהו מהמצב הראשון, גם עליה יתחייב. כן. אחד לא שייך. כי זה מלאכה אחת, שם אחד. תשמע, תשמע, תשמע מה שאתה מדבר. אדם עשה מלאכה עד כל היום כולו, אותה מלאכה, חייב אחד. שם אחד. מה המלאכה? מה השם שעשה? לש. מה? סתם. לא חשוב. אדם לש פעמיים, שתי עיסות נפרדות. כל שזה היה כל בעלם אחד, הוא לא ידע שהיום שבת, והמסיבה, הוא לא ידע שלישה אסורה, אז זה מלאכה אחת. עשה לישה ועשה בישול, שתי מלאכות. חבל לך לזמן. לש זה לש, זה שם של מלאכה יחד. אבל שתי בני אדם עשו, זה פה נפקא מינה כבר. הוא יהיה חייב, לא, ראובן יהיה חייב ושמעון יהיה חייב. אז הוא אומר, אם ככה, גם פה, אף שזה כבר מובא מהבית חרושת דבר, נילוש. אבל שאני אמשיך הלאה בבית, שם קצת מים בתחילה, אני מעבים את זה יותר. אם כן, יש לישה אחר לישה. זה השני, הוא כמו שאותו אחד שכיתב וערך וכו'. לכן, בספר שמירת שבת כדחתה, הרב יהושע נויבורט, אומר, אסור בשבת, אסור תחינה גולמית. אסור. ככה, הספר שלו יצא לפני 20 שנה בערך. ככה, כולם ככה התרגלו, אסור. למה אסור? הוא אומר, זה מעבה קצת את ה... את ה, את ה, את ה זה. טוב, זה עד כמה שדברי האוסרים. עכשיו בוא נחזה ענן, אם זה נכון או לא נכון. ראשית נקדים, מה שקדמנו קודם. קדמנו קודם, שאחד מהפוסקים, אחד מהטעמים שקמח קלים מותר, הועיל והוא ראוי לאכילה קודם לכן. אמנם קלי כבר נאפה, אז אפשר לקרוא לזה אוכל מבושל. אבל בשולחן ערוך משמע שאין הבדל בין מבושל לבין לא מבושל. מרן כותב, חרדל של השום ערב שבת. מה זה חרדל מה זה שום שום? אותו דבר, משום מקימתי, חרדל, החרדל גם כן זה זרע. גם הוא, אנחנו מכירים את זה בצורה הסופית שלו, אבל האמת שזה זרע ירוק. גם כן גרעינים קטנים, משהו כמו שום שמי. וכתוב בשולחן ערוך, שאם בערב שבת הוא תחן אותו, ועשה ממנו, כמו שאומרים, תחון, מותר בשבת להוסיף עליו שמן ועניינים. עושים את זה מרן באותה הלכה של קלי. ומה הסיבה? אותה סיבה. הואיל והוא ראוי לאכילה קודם לכן, גם כן לא מתגבל יפה. אם כן, בסיכום, כמובן שזה שתי הצירופים האלה גם יחד, אין בזה איסור של... כן, פה גם כן השובשום הזה, ראוי לאכילה. כל אחד יכול לאכול שובשום. כן, מה הבעיה בכלל מעיקר? כל שור, אלא הבעיה לפי אשכנזים. אשכנזים מחמירים. טוב, אתה הייתם מחמירים, שותן מים שבת. פה אתה את המים כבר בערב שבת. וגיבלו את זה, ואת ממשיך עכשיו לגבל. גם לפי דעת רבי יוסי ורבי יהודה, רבי, מתי הוא מחמיר? שמת משקה בשבת, שמת משקה בערב שבת, גם הוא מצליר לגבל בשינוי או משהו כזה. כן, אנו גם פה נאמר, זה כמו ערב שבת. זה כבר מוסף, השמן כבר שם אותו בבית חרושת כבר מערב שבת, רק מוסיף עכשיו סך הכל. אז איפה כתוב שאסור דבר כזה? עד רבה, שום שחליים וחרדל של השן מערב שבת, למחר מוסיף עליהם שמן ועניינים ומגבל אותם בשבת. הלכה פסוקה בשולחן ערוך. כן, מה שכחת דין שולחן ערוך מפורש? יותר מזה. זה, אתם מה שלמדנו בשבוע שעבר. האמת, שפה נראה שזה מותר אפילו בלי שינוי, בלי כלום. מפני שאין פה שום איסור בכלל. ההמצאה הזו, שכשהוא מתחיל, הוא נקרא מלש, זה לא נכון. שם הלישה היא לצורך היפוי של האוכל, במקרה של עורך ומכתף, כמו שהגשתי קודם, שאם לא יעשה כך, יצא לו על הכיכר לחם פחות טוב. לחם שלשו אותו, אבל אחרי זה לא ערכו אותו, לא כתפו אותו, ישר יופו אותו, יהיה בצקי. לא יהיה טעם כמו לחם שהוא ערוך ומכותף. נמצא הכיתוב והעריכה, זה שלב מהשלבים לעשיית לחם. פה כל המטרה כולה שאדם מוסיף לעבוד צד בהתחלה, כל המטרה כולה היא בשביל לחסוך לו טרחה, שלא ישים הרבה מים, ואחר כך יצא שהוא לא יצליח. כל פעם נוסיף עוד טחינה. אין המטרה של העיבוי ההתחלתי בשביל ליפות. עד רבה, אחרי זה חוזר פעם, דייל את זה מחדש. בטעם זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר. זה לא מטרה ליפות. מתי אמר רב משנה ברורה בשם התוספתא? שיש לישה אחר לישה, עם הלישה השנייה היא מייפה את הדבר, כמו דין לש. אם הנישה הבאה אין לה שום צורך לגוף הדבר, רק לדבר צדדי, שאדם לא יעשה, לא יתעה לשים הרבה נוזל, זה לא גדר של לש בכלל. ועוד, הרי סופו לפרק אותה. סופו חזרה שוב פעם לחזור, חזרה להוסיף עוד מים, ולדלל את זה עד שיהיה אולי אפילו פחות מאשר היה גולמי. ככה עושים רוב בני אדם הכל פנים. עושים את זה יותר נוזלי מאשר היה, יותר היה סמיך בזה. אם כן, עד רבה, זה מלאכה שאינה מתקיימת בשבת. אדם שעושה לישה, אבל אינה מתקיימת, סופלית, הנה, אתה רואה שתוך כמה שניות הוא ממשיך הלל, וזה מתפרק עוד פעם. כי מלאכה שאינה מתקיימת בשבת, אפילו אם היה איסור תורה, זה כאיסור דרבנן פה. עוד שכן פה שכל האיסור מדרבנן, אז בדבר שאין פה, אין פה מלאכה בכלל, אין מקום לאיסור בכלל. אז זה חוץ מה שאמרתי קודם, שהוא ראוי לאכילה, שום שום חי גוונה. חוץ מכל זה, פה יותר קל מחרדל, יותר קל מקמח קלי, כי שם הוא לוקח אבקה ושם על זה משקה. פה הוא לקח דבר שכבר נילוש. מה שמוסיף עליו, הוא רק רבה רוצה לדלל אותו. הוא רוצה להתאים אותו, ולא כוונה מטרה שלו לעבות אותו. מה שמתעבה בתחילה, זה לא לצורך היפוי של, של העיסה, אלא לצורך להקל עליו את המלאכה. בסופו לפרק את זה. כל היי מאיפה הולך לעשות. ומה גם שאדם שעושה את זה, בוודאי שאין לו שום עניין ללוש הדבר הזה עצמו. לכן, יש גם תשובת הרשב"א. הרשב"א אומר, מדם לש, לצורך לאכול לאלתר מותר. לצורך לאכילה לאלתר מותר. כמו שאמרנו, תוכן לאכול לאלתר מותר. הרשב"א אומר גם לאישה לצורך אכילה לאלתר מותר. הוא מקשה קושיה. כתוב בגמרא שלנו, אמרתי לכם קודם, חרדל של השום ערב שבת, למחר מוסיף עליו שמן ועניינים ולש אותו. וכתוב בירושלמי, מדם עושה מורייס בשבת, מה עושה? לוקח שום קצוץ, שם עליו שמן ומתחיל לערבב, אז הוא אומר שזה חייב בשום לש. הקצד, אמרת, בגמרא אצלנו כתוב שמותר, אתה חרדל, מה הבדל חרדל לבין שום? בתרץ הרשב"א, בירושלמי מדובר, הוא עושה את זה, לא לאכול עכשיו הכל. זה עושה מורייס, עושה איזה קצנצנת שלמה, אני אוכל את משך חודש אוכל את זה. אבל זה עושה בצורך אכילה על האלתר. צורך על האלתר, זה דרך אכילה בכך. נמצא שיש לנו עוד צירוף של הרשב"א. ומרן אמר לה דברי טעם הם, מה שאמרנו בדיני תוכן. נמצא גם שעושה לאכול לאלתר. אפילו דבר שיש בו איסור לאישה, שאם היה עושה לאחר שעה היה איסור תורה, כשעושה לאלתר מותר. אז כמה צירופים אתם רוצים בשביל לאסור? אז לכן, פשוט מאוד שלפי ההלכה, מותר בשבת לקחת טחינה גולמית, להוסיף עליה מים ושמן או שום, כל מה שהוא רוצה, ולערב בלי שינוי. אך מה? לא יטרוף בכוח. יש בעיה אחרת, עובדים דחול. אבל אפשר לערב ולגבל כדרכו בחול. רק מה? רצו שיעשה סמוך לאכילה. אדם לא יכול, גם זה לא צריך. אדם רוצה להחמיר, רצו סמוך לאכילה. קשה לו, זה לא כמו הדינים האחרים. שצריך דווקא סמוך לאכילה לגבי תוחן, לגבי איסור של בורר. פה זה רק תור חומרה. שגם כדעת הרשב"א, גם כן עוד צירוף. אבל מן הדין הגמור, אפילו לא סמוך לאכילה, אפשר להקל בזה. מפני שכמו שאמרתי קודם, זה ראוי לאכילה, קודם הלישה שלו. הלישה שלו בכלל לא לישה, להפך אנחנו מדללים יותר את העיסה שנוצרה, ולכן אין לאסור בזה כלל. ומי שעוצר, הוא לא, פשוט לא נכון, הטעם שלו לא נכון. לכן יש להתיר בזה בשופה, בלי שום חשש, בלי שום, 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 שום בעיה בכלל. לפרק מותר, לפרק, אדרבה, לפרק דבר קשה מותר. הבעיה הפוכה, הלש זה להפך, להדביק כמה שיותר. אנחנו מקווים להדביק. לפרק דבר קשה מותר, לדלל דבר קשה, אין שום איסור. רק לא יטרוף בכוח ככה, במהירות, כמו שעושים בביצים ככה שרוצים להקטיף אותם. זה לא יעשה. סליחה? איפה הוא שיעור? להתחייב חטאת, פה יש לך שיעור, 18 גרם, יש לך. כן, כן, יש, צריכים שיעור, אבל... מה זה מה? לאט 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 לאט. טוב, תזכור, כלל חשוב בדיני לישה, שצריך שיהיה משקה שמחבר שני חסד, שני עניינים. מה הרוק מחבר? לא, הרוק לא מחבר את המסטיק. הרוק לא מחבר את המסטיק. המסטיק עצמו התחבר עם חברו, זה לא קשור לרוק. הרוק, המדם לא עש אוכל, תגיד לי גם כן אסור. עש זה אכילה גמורה. אפקה, דברים שהם אפקה, אתה מחבר אותם על די משקה. יש, רוצים בשבת לעשות מיונז. אני שם מתכוון, לא מה שאנחנו התרגלנו כולנו, לוקחים כבר קופסה מוכנה של מיונז, מיונית, ושמים על הביצים, על הסלט, על הירקות, על פוחי אדמה, על הפפונים, גזר, אפונה. לא זה אני מתכוון, זה אחר זה אני אגיד. אלא עצם המיונית עצמה, להכין אותה. הממרח הזה הלבן, שנקרא מיונז, הרבה יש שעושים את זה בבית. אז עושים את זה מביצים, ביצים, חיות, שמן, חרדל. יש מוסיפים קצת סוכר, קצת מלח, וככה ביחד מגבלים את זה, צריכים לגבל. לקחת ביצה חיה, או ביצים, לפי הכמות, ולקחת שמן, קצת חרדל, חרדל שכבר עשוי, לא חרדל זרעים, אלא חרדל שלנו, שכבר נילוש, וקצת מלח, קצת סוכר, ולהתחיל לערבב את זה. עד שנהיה לך, נוצר לך כזה לבן, נוצר לך כמו קרם לבן, שזה קוראים לזה מיונז. יש כאלה לא, 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 לא אוהבים מהקופסה, אומרים זה לא הטעם האמיתי. הם עושים לבד, יש להם טעם יותר טוב. מה הדין בשבת? מותר שיעשו את זה בשבת, או אסור שיעשו את זה בשבת? אז בוא נראה קודם כל, מה הוא מגבל עם מה? ביצה, זה אין איזה גדר של דבר יבש, זה ממשקה. שאתה נותן למכה אחת בכפית, היא כבר נוזלת כולה. אפילו שהיא קצת יוצאת ככה, כאילו בצורה מעוגלת, אבל נגיעה אחת בכף, היא נוזל. בצד זה כמו נוזל. מה יש לך? עוד שמן. שמן זה גם כן נוזל. אם כן נוזלים, נוזל בנוזל, אין שומש, אין זה גבול. כל בעיה של מגבל, שאדם לוקח משקה ומחבר דברים קשים יחד. אבקח, קמח, סוכר, אמרנו קודם השומשומין, אבל כאשר אתה מערב נוזל בנוזל, אין שום בעיה בכלל. מה הבעיה? סתם שמתי קצת מלח, קצת סוכר, זה מרד מאוד מעט, זה נמס שם. זה לא נעשה אחרי זה כאילו עיסה של מלח, עיסה של סוכר. זה כמו שאני שם בקוסטה קצת, קצת סוכר. כמה שמים כמה, בסוכר ומצאת מלח? קורט, משהו קטן מאוד. בוודאי, אין שום מקום לאסור. רק דבר אחד, שלא יתרוף בכוח. כי זה, כשיצא טוב, צריכים כוח. לא, מצד עובדים זה חול. שאני תורף בכוח ככה, כמו שמקציפים ביצה, זה כאילו דומה שאדם עושה סבב, הוא עומד תכף לבשל את זה, תכף אתה רוצה לעשות את זה בפעולה של מלאכה אחרת, זה נקרא עומדים דחול. אני אעשה את זה חלש, חלש, רק זה. אבל איסור ממלש אין בדבר כלל. שלב ב', יש לו כבר מוכן או שהוא עשה את זה בשבת. רוצה לשפוך את זה עכשיו, את הממרח הזה שיצא לו, הקרם הזה שיצא לו, מה שנקרא מיונית, לקרוך את זה לשלוח על כל מיני ירקות קצוצים שיש לו, הכין אותם, תפוחי אדמה מבושלים, ירקות, והכל לגבל ביחד, עד שיצא לו עבה. יצא לו, ידבק אותם. ראשית, כל אחד יודע שזה לא מתגבל. כמה שאדם יעשה את זה, כל אחד ניכר לעין, רואים את תפוח האדמה, ורואים את הגזר, ורואים את הזה, זה לא נעשה כמו עיסה, עתיכה אחת. אז זה לא נדבק יחד. וגם ראוי לאכילה לפני כן, ואפילו לפי האשכנזים. כן, לפי דעתנו אין שום בעיה. למה יש לך שתי התנאים, אין בעיה. אפילו לפי דעת האשכנזים שמחמירים, באמת, ואומרים שגם בדבר שראוי לאכילה לפני כן, כמו קלי, כמו זה, פה ידעו שמותר. כי בכלל זה לא מתקבל, בכלל לא נדבק. אתה סך הכל מערבב, עושה כמו סלט כזה, אבל זה לא מדבק. המיונית לא מדבקת למעשים, תתפוס באוויר דקה, עד הכל ייפול לך. זה לא מדבק, זה לא דבק שמדבק באמת את ה... למה? כי המשקל הסגולי של אלו, הירקות, יותר מאשר כל הדבק הזה. איפה נדבק טוב? קמח, שזה קל. משהו נדבק, או 18 גרם, כבר עשית איסור לש. או אמרנו קודם, דיברנו על סוכר, דיברנו על דברים של דקים. אבל דברים שהם גדולים, כמו אותם ירקות, אז לכן זה, אפשר לקרוא לזה בכלל גיבל. זה בכלל כל ערב קצת, שם מלמעלה, הסלט קצת נמרח, זה הכל. כמה שהוא יעשה, יעבר ביחד, צריך לומר שהטעם יעבור בכל מקום. אין המטרה היא להדביק אותם. זה לא נדבק. גם אין מטרה להדביק אותם ביחד כל כך. לכן גם לאשכנזים זה מותר. עכשיו, יש כאלה רוצים לקחת גבינה, לבנה וריבה. ורוצים לערב ביחד ולאכול. אומרים שיוצאי הונגריה אוכלים ככה. אבל היום גם כל מי שיהיה, אפילו לא יוצא הונגריה, גם כן אוכלים ככה. יש אם שאוהבים את זה. גבינה לבנה 9%, 5%, בלי מלח, בלי כלום, כמו שהיא ככה יהיה מהקופסה, שם בקורט, שם כפית, סוג ריבה, או דבש, מערב יחד ואוכל, אומר לך זה טעים. טעם. אני מסתכל. כן, יש כאלה שאוכלים. מה הדין בשבת? תכף תחיל בעוד דקה. מותר או אסור? אין שום בעיה. למה? מה נדבקת יחד? הריבה, אפילו אם נגיד הריבה הזו היא עשויה בריבה ביתית, שהפרי רואים אותו, זה פרי גדול, כמו שאמרתי קודם. לא? אם זה הרוס, כמו שעושים בקופסאות, אותו קמפטריה, שזה ממש רק ממרח בעלמה של... אז זה כמו שתי דברים ביחד. אין לך איפה השלישי? איפה השלישי? אין שלוש. קודם דיברנו על סוכר בתחינה. לפי האשכנזים אסור. כי הסוכר זה כמו אבקה, זה חתיכות נפרדים. אבל ריבה עם גבינה, דבש עם גבינה, דבש עם תחינה, אין שום בעיה. לכן זה מותר בשבת, כמה שזה מטעה באמינה, כאילו אתה מגבל, אבל צריכים שלוש דברים. צריך שאחד ידביק שתיים, פה אחד מדביק אחד. אחד מדביק אחד, אין דין גיבול בזה. גם בזה, בספר שמירת שבת כהלכתה טעה, כתב שזה אסור, הוא מגבל. והביא משנה ברורה שכתב שאסור לשים שום שומין בתוך דבש. שמה שום שומין זה כל אחד לעצמו. אבל כאן זה שתי דברים, זה גבינה ודבש. אין לך שתי דברים נפרדים, שתי מוצקים או שתי נוזלים. אין לך פה דברים חתוכים לאכול אחד לעצמו שהדבקתי אותם על דבר שלישי. כי גיבול, לישה, הוא שיש שם דבר, אבל לידי שאני מגבל, אני מדביק, המשקה הוא הדבק. אבל אם אני מדביק הדבק עצמו עם משהו, אין שום דבר. אין שום בעיה בדבר. צריך שיש שלוש, ולא מספיק שתיים. לכן כל שזה, כמו שאמרתי, נוזלים ביחד, או אפילו לא נוזלים, זה דברים שמחים, אבל זה רק שני חפצים יש לך עד בשני, מותר להרבה וזה לכתחילה, ואין שום איסור בזה משום לישה. מתי מתחילה בעיה של לישה? דברים שהם כמו אבקות, ואתה שם עליהם מעט, ועושה מזה כמו איסה. יש כאלה, עושים נס קפה, אתה יודע את זה? כן. שאל איך אני יודע את זה? שאלו אותי, כן, שאלו אותי, זה לפני הרבה שנים. קראתי על זה בתפילה למשה שאלה גם. עם כפית נס קפה, וכף אולי סוכר, כפית סוכר נגיד גם כן, לא יודע בדיוק את התמיד, עכשיו לא אסמוך מה שאני אומר עכשיו בדיוק את המינון, אבל בערך ככה, העיקרון הוא ככה. וקצת מים, יושבים בכוח. ונהיה להם כמו מוקה, נהיה להם כזה קרים כמו צבע של מוקה כזה, קשה, קשה, קשה. אחר כך, שפוך מים רותחים חמים, אין לך חצי כוס קצף. הוא שעושה, עבד שעה כמעט בשביל זה, שיהנה אחר זה אשתה, כדאי. אני מוכן לעמול, זה רבע שעה בערך, מי שעושה את זה מים אולי זה חמש דקות, אבל מי שעושה לו טוב, רבע שעה יושב, טק, 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 טק. רבע שעה. כמה דקות? אז אני לא יצא כל כך טוב. שיצא ככה קצף טוב, טוב. מותח מים רותחים אחרי זה וכל המרבה כמו שאומר לך יוצא יותר אני עשיתי את זה בשביל לבדוק את ההלכה ויצא קצב באמת עכשיו זו השאלה עכשיו מה הדין עכשיו בשבת מותר לעשות את זה בשבת או אסור עכשיו זה לוקח נס קפה וסוכר, זה אפקות, זה כל דבר לעצמו. ואני מדביק אותם על ידי אותו מים, אותם מים. וזה עיסה עבה יוצא בסוף, עיסה קשה. זה לא העיסה של נשתותה, זה דין שמה שדאורה איתה בכלל יוצא בזה. אבל נראה לפי כלים שאמרנו קודם ונבדוק. נתחיל עם הכלל הפשוט שאמרנו, עם שני התנאים שהסכמנו קודם. אם זה מתגבל טוב, ו... ראוי לאכילה קודם לכם. לגבי שזה יהיה ממש עיסה טובה, האמת היא דביקה מאוד. אבל יש דעה שאומרת שבגדר מגבל צריך שלא יראו את הגבשושים בכלל. שם רואים את הסוכר, הסוכר לא נמס כל כך טוב. אחרי שנושא את העיסה, רואים עוד את הקלי, את הקפה ואת ה... בתוך העיסה רואים נקודות. תחון זה בסדר. אבל זה לא תחון. רגע, אני רוצה לפי כלים שאמרתי עד עכשיו. כלים שאמרתי עד עכשיו, אז לגבי שהתפרד, לא מתגבל טוב, זה תלוי לפי מחלוקת הפוסקים, מה ההגדרה של מתגבל טוב. אם ההגדרה היא שזה לא נפרד, לא נפרד. זה דבוק טוב. לא ייפרד אחד מחברו. אם ההגדרה היא בגלל שזה לא נעשה חלק כמו עיסה, לא חלק כמו עיסה. לא מתגבל כל כך טוב, לא נעשה נמאס כל כך טוב. אבל זה ראוי לאכילה. הנס קפה עם הסוכר לבד, תוכל, אתה יכול לאכול אותו בלי המים. אחרי שאתה מערבב נס קפה עם סוכר, זה מתוק. אתה יכול לאכול את זה. כמו שכותב הרב גינת ורדים, קפה טחון עם סוכר, אוכלים אותו. ראוי לאכילה. מה הבעיה שקפה לא ראוי לאכילה? כלומר, תוסף לו סוכר, לא יהיה מר. קפה טחון או נס קפה טחון עם סוכר, תערבב ביחד טוב. אז זה עושים למעשה, עושים מזה קקאו וסוכר, עושים מזה אחרי את כל המילואים, כל מיני בציקות כאלה שעושים עם שוקו, קקאו. מה זה? זה קקאו עם סוכר. סוכר ממתקת. אז לכן, מצד זה, זה ראוי לאכילה קודם לכם. גם בלי המים, התערובת של הסוכר עם הקפה היא ראויה לאכילה. אז כיוון שכך, לפי דעת מרן, כמו שאמרנו, זה הטעם העיקרי. הטעם העיקרי, זהו הטעם שראוי לאכילה קודם לכם. זהו הטעם היותר נכון להלכה. אז לכן, הטעם הזה העיקרי נמצא. אבל, מה יעשו האשכנזים? הם הרי מחמירים בזה. לא מגיע, אלא אם כן היה מולה מערב שבת. לא, גם לפי האשכנזים מותר. למה? העיסה הזו אינה ברת קיימה. הרי מיד אחר כך הוא ישפוך את המשקה, והלך כמו חם השמש ונמס. כלום. מה שהיה נעלם. איפה העיסה? נהייתה מים. כן, המלישה היא אינה מתקיימת בשבת. לחם, העיסה שלו התקיימה. עשינו, דיברנו קודם מקום, מיני גיבולים אחרים, תחינה וזה, העיסה נמצאת. אבל זה העיסה שלו, עוד לפני שאתה אכלת אותה, אתה הפרדת אותה מחדש. כלומר, כל המטרה של הכל כולה הייתה סך הכל בשביל לצאת הקצף הסופי, אבל לא בשביל לחות אותה בצורה הזו. נמצא שהיא לא מתקיימת. מלאכה שאינה מתקיימת בשבת, יש בזה איסור דרבנן, זה לא מותר. אבל בדבר שכל כולו, כל איסורו מדרבנן, אז זה מותר גמור. יש כלל בלכות שבת. מלאכה שאינה מתקיימת, אסורה מדרבנן. אבל בדבר שאפילו אם זה היה מתקיים, כל האיסור היה מדרבנן, ועכשיו הוא עושה שלא מתקיים, זה מותר גמור. בלי שינוי. חכה, עד לאט. מלאכה שאינה מתקיימת. בדבר שאם היה מתקיים, כל האיסור היה מדרבנן, זה מותר. רוצים כמה דוגמאות? נביא לכם. כתוב בשולחן ערוך, בהלכות כותב, אדם בשבת לומד בספר. ספר שלהם היה עשוי מקלף. לא מנייר. לומד, כמו מגילה, לומד. והנה מוצא טעות. איך יזכור במוצאי שבת? איפה הטעות? קח את הציפורן שלו, מחורת ככה. עושה סימן, חריטה, נועץ. צבע לא יוצא, אין צבע. בציפורן שלו אין צבע. אבל יש לו סימן, יבוא במוצאי שבת, יפתח, חפש, הנה. פה יש מקום עמוק יותר. זה מה שהוא חרט בציפורן. כתוב בשולחן ערוך שזה מותר. לכאורה יש בעיה, איך מותר? יש הלכה, אם אדם עושה בשבת, מי לוקח את נובע, הוא היה עושה קו, נסימן. מה דינו? כותב מן התורה או מדרבנן? אז זה מחלוק את הפוסקים. רבנן, רבי יוסי אומר, העושה רושם, רשימה בעלמה, לא אותיות. הוא עושה דבר לזיכרון, עושה לו וי, עושה לו איזה איקס, עושה לו איזה איקס, זה אות האמת. עושה לו איזה סימון שהוא לא אות. הוא מבין מה הוא מתכוון. לזיכרון, עיפרון עושה איזה קו. אומר רבי יוסי, הרושם הוא תולדת, הוא כותב, הוא אב מלאכה בפני עצמו, לפי רבי יוסי. יש כותב ויש רושם. כותב זה בכתבים, אותיות. רושם זה סימנים. למה במשכן, מה היו עושים במשכן? איפה היו כותבים? היו כותבים, יש לנו צד מזרח, צד דרום, קרשים. מאיפה ידע לחבר אותם, אותו מקום? אז זה הקרש שייך לקרש הזה, היה כותב א', א'. איך אני יודע, זה שייך לזה. שייך לזה לזווג אותם אחד עם השני. כן. אז אומר רבי יוסי, הסימן הזה, אם לא היה כותב א', היה כותב קו, אותו דבר. הוא צריך את הסימן, לא את הקריאה לקרוא איזה אות או משהו כזה. אז כן, הוא הדין רושם, כל רושם בשבת, זה אב מלאכה. החיים חולקים עליו. אמרו, לא. המשכן כתבו אותיות. א', ב', ג'. אם זה לא אותיות, אם זה רשימה בעלמה, אין בזה איסור תורה. כן, מחלוקת רבי יוסי וחכמים. המה פסק כדעת חכמים. כך גם פוסק מרן, ולכן אומר שמותר בציפורן. למה? אם היה עושה את זה בעת היסוד דרבנן, עכשיו עושה את זה בציפורן, אז זה לא מתקיים. עוד כמה זמן זה ייעלם. אבל זה לא צבע. אותה חריטה תיעלם עוד כמה זמן. לכן אמרתי בקלף, כי בנייר זה דק עמוק, יכול להישאר להרבה זמן. אבל כשעושה בקלף, קלף הוא עווה, אז יחזור חזרה למקומו. אז לא מתקיים. וכיוון שאפילו אם היה עושה את זה בצורה בעת למשל, זה רק היה איסור דרבנן. מפני שהרושם זה רק דרבנן. כשעושה בצורה שלא מתקיים, זה מותר גמור. אותו דבר בדינים של בונה. שהלכה בשולחן ארוך. אדם בשבת, יש לו תנור. תנורים כמו של פיתות, כמו שעושים היום פיתות במאפיות. תנורים של לבנים כאלו. אין להם סגירה. אין להם דלת. לא כמו תנורי אפייה חשמליים שלנו. תנור של פעם זה ככה היה פחות או יותר. תנור ככה פתוח, כוך כזה, ויש שם אש גחלים בפנים. עכשיו הוא רוצה בשבת להטמין. שים את התבשלים בתנור הזה. אבל אין שם אש, אסור, צריך הכל לגרוף. אז ילך לו כל החום. לוקח חתיכת עץ, סוגר אותו, את הפתח של התנור, ושם טיט למעלה, כן, לוקח חול עם מים, עושה כמו בוץ, סוגר יפה יפה יפה. מותר בשבת לפתוח את זה. איך זה? זה בנוי, בניין. לא, זה לא עשוי לקיימה. שוב, שם אותו, בנה אותו אתמול, אלא מחר אני רוצה לפתח את זה בשבת. זה עשוי שסך הכל יום אחד להוציא את זה, מחר לקחת את האוכל. ואפילו, כן, לא עשוי לקיימה. זה לא עשוי להתקיים לעולם. זה עשוי בשביל לפתוח. עכשיו, אם זה היה, כמו שאומרים, שביומו עומד להיפתח, לא מתקיים כלל, מותר גמור. אז זה הדרך. יש כל כך יצא בזה, בדינים של דבר שלא מתקיים. יסור דרבנן, יש לנו כמה דוגמאות שזה מותר. כי גם פה ככה. יסור דרבנן. למה דרבנן? כי זה קלי. גם לפי דעת רבינו הקדוש, שאומר שזה אסור. מה אסור? עושה את המים. אבל לא מן התורה. הקלי אמרנו שאין בו יסור תורה. שזה אחרי כל ראוי להכיל לפני כן. כל הבעיה כולה, לפי דעת הרמה שיש לאסור, מדרבנן. בסדר? מתי אנחנו אוסרים? כאשר זה מתקיים. פה זה לא מתקיים. לא נאסור אפילו מדרבנן. זה אחד. ועוד. יש כמה שיעור שמת פה? יש שיעור מינימלי לאדם שהוא לש. אם אדם לש, כדי שיהיה חייב חטאת, צריך שיש שיעור 18 גרם לפחות מאותו אבקה שהוא שם. פחות מזה זה רק דרבנן. אין פה 18 גרם בכוס אחד. כשעושים בשביל כוס אחד, לא יוצא שיעור 18 גרם. פחות מ-18 גרם זה חצי שיעור. חצי שיעור, יש מחלוקת בפוסקים, אסור מן התורה או אסור מדרבנן? דעת הרמב״ם, חצי שיעור, בסורי שבת, אסור מדרבנן. ומקום שכל האסור מדרבנן, כמו כאן, מותר גם הוא... יש פה עוד, כמה, עוד צירוף. דעת הרמב״ם וסיעתו, חצי שיעור בהלכות שבת, באסור דרבנן מותר. יש עוד צירוף בדבר, אסור דרבנן, חצי שיעור שדומן מותר. צירוף שלישי, פעילו את הרשב"א קודם, לא עושים בשביל לאכול לאלתר. אם יש לך ככה, זה לא שווה, הוא רוצה לשלוט את זה מיד. זה עושים בשביל לאכול לאלתר. רשב"א אומר, כל שיש בשביל לאכול לאלתר, לא דיבר אדם מהעולם, אין איסור בזה כלל. כן, שלושה צירופים להקל גם לפי דעתו של הרמ"א, חוץ מהצירוף שאמרתי קודם, שלדן זה כמו קלי ממש. רק, כיוון שהדרך היא לטרוף בכוח, וזה אסור שהוא עודין בחול, אז אדם צריך להימנע מזה. אם אחד אומר, לא יעשה בכוח, לא יצא טוב, לא יעשה בשבת. הטריפה צריכה להיות לא בכוח. לא צריכים שינוי, אבל לא צריכים, אסור לטרוף בכוח. ככה שמשה מקים את הכף עם הכוס, זה אסור. צריך לסובב לאט לאט. ייקח יותר זמן. טריפה בכוח, כמו שנוהגים לעשות בחול, שעושים שמאל ימין, שמאל ימין ככה חזק, זה אסור מצד עובדין בחול. וזה לא קשור בכלל לאיסור מגבל דווקא. זה איסור של עובדין בחול, בדיוק כך. כל דבר שאתה מערבב בשבת, לא בכוח. כי הטריפה בכוח היא צורה של בישול. היא צורה, אדם רוצה לבשל דבר, הוא צורף, צורף, אז הוא צורף אותו אגר לאש. אסור בשבת. לכן מותר בשבת, אדם רוצה בתנאים שאמר. אחרי שופכים על זה מים חמים. שאלה לכאורה. המים ששמתי קודם בזה, אם שמתי מים חמים גם כן, אין בעיה. שמתי מים קרים מהברד, כמו שעושים, אולי אחרי זה הוא מבשל אותם. שופך מים חמים מכלי ראשון על, 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 על העיסה הזו. תיגע בעיסה, יש לחוט. דברי בשעי ושעי לגמרי. פה בא לחוט, באותם מים שאנחנו עשינו ביחד. אין איסור. נראה בהלכות בישול, שדבר שעיקרו יבש, ובו אין איסור בישול, כמו כאן, שהרי הקלי, הסוכר, האנס קפה הוא קלוי. הוא מבושל אפילו. והסוכר הוא מבושל. אין בישול אחר בישול. אז כל הבעיה כולה זה המים. המים איפה המים? הם בלועים. לא רואים אותם בעין. אני מרגיש את הלחות שלהם. שום דבר. איסור בישול, שדבר יהיה בעין. אבל כאשר הכל בלוע, אין איסור. רק כותב הראש בפסקה במסכת שבת. הגמרא אומרת, קשייה מנחה בשולה כבשרה דתורה. המראה אומרת שבשר שור, הוא לא יתבשל לעולם בסיר שהורד מן האש. הרי אם אחד הוריד מהאש סיר, זה נקרא כלי ראשון. אסור לשים שם שום דבר שלא מבושל, שום סור מבשל. כל זמן שהיד סולדת באותו סיר, באותו מחם שהורד מן האש, אסור לשים בתוכו שום דבר. והנה, אדם רוצה לשים בשר שור חי, תוך מים חמים רותחים שהורדו מן האש. אומרת הגמרא שזה מותר. שבשר השור הזה בחיים לא יתבשל. הוא כל כך חמים, נתרכך קצת, אבל לא יגיע למינימלי אפילו שליש בשולו. וכן זה כאילו לא בשולו בכלל. אם זה נמצא על האש, בסופו להתבשל, אבל זה הורד מן האש, כלי ראשון לא יבשל דבר כזה קשה כמו בשר שור. שואל הראש, מה עם הלחלוחית שלו? בשר השור הזה הוא לא בשר יבש. כל בשר רגיל שחי, יש לו לחלוחית. אז תעזוב את, 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 את הבשר שהוא קשה, אנחנו לא יתבשל. זה הנקשה לנו, אנחנו לא עית. אומר אין איסור. זה בטל אגב העיקר. העיקר זה בשר שור, לא מתחסים על אנחנו עית שהיא בטלה לגוף. מודים ביטול ברוב כזה. כן, המטרה כולה זה הבשר. אז לכן לא, זה לא, לא, לא הקפידו בדבר. זה דבר גם פה אצלנו. הלוחית בעלמה, אין לו, לא חושים עליה. אם זה נמצא בעין, אתה רואה רוטב בעין, זה משהו אחר. אפילו שהוא מעט. אבל אם זה רק להלוחית שבלועה בתוך דבר, קוראים אחר עיקר. העיקר אין בו איסור בישול, במקרה שלנו גם שאין בישול אחר בישול, כי זה דבר שהוא מבושל, דבר שהוא אפוי, אין לך בעיה בכלל. לכן המעשה הזה, המקרה הזה, הוא מותר גמור בשבת. אין בזה איסור כלל. מה שאלת לגבי החילבה? איך עושים אותה? לא. אז מה אני אעשה? מה, איך אני יכול להגיד לכם, אני לא יודע. איך עושים אותה? לא. יום חול. יום חול. כן. עושים מזה גיבול, מה שנקרא חילבה. כן. עכשיו ככה. השפיכה של המים בשבת היא אסורה. איזה איסור? בורא. כי אתה לא תשתמש במים האלה. בדיוק. מדובר כאן, כשהמים כבר נשפכו לפני שבת. עכשיו אתה רוצה להוסיף בשבת את הלימון ואת אלה גבל. האם אחרי הגיבול מתעבה יותר מאשר קודם? יותר דליל. שום בעיה. אז יש פה סתירה, אני רואה. אז אולי יש שתי צורות של בני אדם שעושה. אבל אתה מתחיל עם גרגירים יבשים או עם כבר יום שישי? אנחנו דיברנו פה שיום שישי ועשינו את המים. אתה לא עושה ככה. הגרגירים האלה, הגרגירים האלה רואים לאכילה? אז אסור. אז בסיכום, בסיכום. יש שתי צורות של עשייה. אם תשים מים מערב שבת, תתחיל לגבל את זה בערב שבת, ותמשיך בשבת עם לימון וחי גוונה, זה כמו חינה גולמית שמותר. אבל תיקח את הגרגירים לבד, יבשים ישר, תשים על זה ישר בשבת את המים, את השמן, מה שאתה רוצה, אסור. זה דומה להפקת חומוש שאמרתי קודם. אה? מה אתה רוצה? לכן אמרתי שעשו. כשהיא עשויה? במשך... הפקעה עשו. לכן עשו? עשו. זה לא עיקרו לאכילה, זה... אי אפשר לומר שזה ראו לאכילה כמו אחרי, כמו לפני. זה לא כמו סוכר, זה לא כמו שאמרנו קודם, ריבה. אי אפשר לומר דבר כזה. הצורה של האכילה כשזה מוכן. כשזה מוכן ביחד עם כל העניינים, זה נעשה טיפול כזה. אבל לפני כן זה לא ראוי. אבל אם זה כבר נילוש ביום שישי, עם המים, אתה מדלל את זה יותר, זה כמו חינה גולמית שמותר. אבל אם זה כבר נילוש, אם זה כבר נילוש, ההוספה סך הכל, זה לא לישה. זה הכל זה טעם לאורש אין בו מלח. זה לא לישה בכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תביא לי יום שישי. תביא יום שישי? תביא, בזה שם. אין בעיה. אני אפשר לך את ההלכה, זה מספיק. אתה תוכל. מה, תביא גם לחם? תביא לחם? מה תביא? תביא אוכל, פיתות? מאבקה צודה. אבקה? אבל זה לא השיעור שלנו. שאתה תהיה מותר, מה תהיה מותר? למה? שיעור שנגיע לזה, זה לא למה. נתחיל עם זה, אחר כך זה ישאל על המכונית, מה נפתוח את הדלת של השבת, לא נצא מזה. עכשיו דיני לישה. נגמור דיני לישה, נתחיל, נגיע לאב מלאכה הזה, נדבר בו, אל תפחד, לא יחסר דבר אחד. תסתכל בספר, יש בספר טוב. נמשיך. אמרתי את זה, נחזור עוד פעם, שלא נסיים דיני לישה היום. שרוצים להכין לתינוק, דייסה. יש, שנקרא דייסה אחת, עושים אותה ככה, כמו שאומרים, נמס בן רגע, אומרים, קוראים לזה, נמס, דייסה נמס. אבקה, הפקעה, ושמים את זה עם החלה, ולא צריכים לבשל את זה על האש. נפלתי עם דייסה. דייסה שעושים לתינוק שהיא מהפקעה, שהיא נמסה בחלב. אז אם הוא עושה את זה עווה, באופן שהוא לא ראוי לשתייה, רק לאכילה בכף, בקבוק לא ישתה את זה התינוק, זה דבר יותר גדול, אוכל את זה בכף, סמיר יצא כמו אשל ככה, או סמיר שיד אוכלים את זה בכף. אסור. אין שום היתר בשבת, שזה לפני הגיבול שלו, הוא לא ראוי לאכילה, אותו הפקה, ודינו כמו שאמרנו קודם, שאסור. אין שום היתר בזה. כל היתר היה דברים שרואים לאכילה, או בדברים שלא לא מתגבלים טוב, זה מתגבל טוב, וגם כן לא ראוי לאכילה, אסור. אבל אם הוא עושה את זה, בצורה דלילה שראוי לשתות, אף שזה עדיין צמיח. זה לא כמו מים עם סוכר, שרים קצת סוכר, פה שרים הכמות, כמה כמות שיצא, הרי זה חלף צמיח. אבל ראוי לשתייה, תינוק שותה את זה בבקבוק למשל, מותר בתנאים הבאים. שקודם כל, אם יש לו דרך מיוחד ביום חול, איך הוא עושה? נגיד, הוא שם ביום חול את המשקה קודם. אז פה יפה יפוך, ישים את האוכל קודם. הוא שם בחול את האוכל קודם, נגיד, ישים את המשקה קודם. אבל אם אין דרך, פעם ככה, פעם ככה, כמו שאני מבין. אז ישים קודם כל את האוכל, ואחרי את החלב. ויגבל את זה בלי שינוי. והאשכנזים מגבלים בשינוי גם כן, בבקבוק. לא בכף. הם צריכים שתי שינויים. גם כן שנות בצורה של הנתינה, וגם בנענוע. אנחנו הספרדים, השינוי אחד מספיק. או שינוי בנענוע, או שינוי בנתינה של המים. שיהיה הפוכה. יהיה? אז אם אישה עושה תמיד ככה ביד שלה, מנענעת את זה, בלי כף, בלי כלום, לא צריך אפילו לשנות את הנתינה של המים. אם עושה בכף, אחרי זה מעבירה את זה לתוך הבקבוק, אז מנתינה תשנה. מה שרגילה ביום חול תעשה הפוך. אין לה רגילות מיוחד, פעם כך, פעם כך, תקפיד תמיד בשבת, קודם כל את ההפקה, ואחרי זה את המשקה. אותו דבר לגבי הפקת חלב מטרנה, שעושים את תינוקות, שם לא צריכים שום דבר, שום שינוי. כשם הזה, אפשר לקרוא לזה כמו סוכר במים, זה מאוד נוזלי. זה מזה שום סמיכות, זה ממש כמו, יוצא כמו חלב גמור. כשגדלים קצת, אז מעבים להם את זה, עם עוד קורנפלור, עם עוד משהו שיצא אהבה קצת. אבל כששמים את תינוקות בני אומן, ככה בני חודש, חודשיים, אז זה ממש, ממש כמו חלב יוצא שיוצא לך מתוך השקית. זה, אין שום בעיה. בין לאשכנזים, בין לספרדים, מגבלים כמו שרוצים. למה זה? אין אפילו סמיכות בדבר, אין שום שם של עיסה. היה פעם, אבקת שתייה. היו שמים שתי כפיות בקוס עם מים ומעבבים ששותים מיץ. אין שום איסור בזה בכלל. למה? זה לא יצא לך, זה כמו סוכר במים. למה? לא יצא לך בכלל שום סמיכות. זה צלול, צלול, צלול. אין לזה שום דמיון בכלל לעיסה. שום דבר. גם מותר. לא יודע בכל צובע? לא למדנו עוד בכל צובע. מותר. מותר, מותר. נלמד, נגיע לזה דיני צובע, אין צביעה במשקה. כשעשוי לאכילה ולשתייה, מותר. אבקת מרק, זה לא שייך להלכות של לש, מפני שזה, שוב פעם, זה יוצא ממש צלול, אין בזה בעיה של לישה, אבל שייך לאיסור בישול. אסור לערות עליה מכלי ראשון. לקחת את האבקה בקוס, שפוך עליה מים רותחים. אסור בשבת. אפילו שברי התבשלה כבר, אין בישול אחר בישול, זה דווקא קשה אחרי שהתבשל ראוי לאכילה. אבל זה עדיין לא ראוי לאכילה, כן, עדיין לא נגמר בישולו. לכן אסור בשבת לקחת אבקת מרק, לשים אותה אפילו בכלי שני עם היד צולדת. מה מותר ומה אם פושרים? פושרים זה כבר לא יעזור לו. זה לא יתמוסס טוב, כך שמעתי. אז לכן שבת כביכול אין אפשרות להקל בזה. אבל מטרנה אפשר גם במים שהם רותחים, אף שלפי החוק אסור, אבל מותר לפי הדין גם במים שהם רותחים. למה? כי אפשר לעשות, כבר לא בעירוי מכלי ראשון, אלא בכלי שני רותח. למה? כי פה זה לא הדברים שהן נגמר קלי הבישול שמתבשלים בכלי שני. כשאם נשים אותם גם במים צוננים, גם כן יתמוסס טוב. החלב יתמוסס טוב. אבקת מרק צריכה חום. בלי החום שהיה צולדת בו לא תתמוסס טוב. הסימן שזה קלי בישול. מי משל אותה? הכלי שני בשל אותה. נדבר את זה בדיני בישול, נסביר את ההגדרה של כלי בישול. פה, אגב, יש לנו כמה אבקות, אז גם את האבקה הזו. אסור בשבת לקחת אבקת פירה, פירה, ולעשות מזה פירה. יש אבקת פירה, עושים מזה, תפוח אדמה. אסור. וזה יוצא בלי לאהבה, ולפני כן זה לא ראוי לאכילה. אבקת ג'ילה, שם את זה בקוס מים, אז מחכה, אז אני אלך אחרי זה ג'ילה, גם כן אסור. אף שזה רק גרמה, גרמה, אסור מדרבנן. גם גרמה אסור מדרבנן, לא מותר. שמה, אתה לא עושה בידיים את זה, מחכה קצת, אבל זה גרמה גם כן אסור, אתה גרמת את זה. בנתינה של זה בשבת, גרמת שיצא לך המוצר הזה הקשה. לכן אסור בשבת אבקת ג'ילה לעשות. אסור מדרבנן כי זה גרמה. כן? ממרק? של מרק? אסור. רק מים חמים פושרים. לא פושרים, אסור. פושרים זה מחמם מצוננים. כל שכן. מה? לא ראוי לכם. ג'ילה. כן, אבל מה ראוי לאכילה? זה מרוכז מאוד. אם היה עם המים, אתה נעשה טעם טוב. זה מרוכז מאוד, אותו אבקה. לא עושים שום דבר, לא עושים. זה מרוכז מאוד, אז לא ראוי לאכילה. צריך שראוי לאכילה, זה הכשר בעלמה. גם בלי זה אתה יכול לאכול. לא הייתי יכול לאכול את זה. כל אלו האבקות הם מרוכזים מאוד. בצירוף עם המים אתה מנטרד את הטעם שלהם. לכן אי אפשר. אפילו כלי עשירי. גם דור עשירי לא יבוא להם מקל השם עד עולם. עד שיהיה, אין היה צועדת בהם. כי כשנראה דיני בישול, יד צועדת זה אש. גם זה שבוע אומר אחרי דיני בישול. דיני בישול זה האח של איסור בורר. זה קשה קשה. זה לקח כמה שבועות, לא ככה, כמו אולי שבועיים. קח איזה חודש, חודשיים. אבל נתחיל ונגמור את המסע שם. עכשיו אתה רוצה מוסר? לא, פעות לא. בסדר. ביחה. תן לי. כשיבוא את שעתון, נדבר גם. אז נגיד, זה הרב של הפאה, רק יודע רק על הכחת. אם היא פושרת, אם לא פושר, אסור. אין תחינה בדבר שנדבק בידי בני אדם. אמרנו לגבי קוביות סוכר, שפשוט לפרק אותם, גדישים שנעשו, אפשר. אבל מצד הבעיה של מבשל, צריך שיהיה מים פושרים בלבד. מה זה מים פושרים? שראוי לשתותם בבת אחת. גם אם זה כלי עשירי. זה נקרא קלי בישול. נראה בשיעור שתחות בישול, נבין את זה כולנו. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעף כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אמרו חז"ל, בשעה שאהרון הכהן ראה שכל הנשיאים הקריבו, כל אחד ביומו, חלשה דעתו. קראנו שבוע שני שבועיים בפרשה, היה חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש, כשקילה משה את המלאכה, ראש חודש ניסן, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, רבנו, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, הקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. והתחילו הנשיאים להקריב כל אחד לפי התור שלו, שנקבע לו על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שהפסוק מביא. ביום הראשון את קורבנו, נחשוב מידיו למטה יהודה וקורבנו, כמו שהפסוק מביא את כל הקורבנות כולם. קראנו שבוע שעבר, כמה? 12, 12, ביום 12 יום, ביום 12 יום. עד י"ב בניסן, יום יום הנשיאים הקריבו. מי הם הנשיאים האלה? שבטי ישראל הם למעשה 13. כי יוסף התחלק לשני שבטים, מנשה ואפרים, אז מה-12 נוסף עוד אחד. יוסף עצמו ירד. אז נוסף לו עוד אחד, אפרים. מנשה במקום יוסף, ואפרים נוסף. אז כמה שבטים יש לנו? 13. כמה יקריבו? 12. מ-10, שבט לוי. מי נשיא שבט הלוי? אהרון הכהן. חלשה דעתו, אמר, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותי להקריב? למה לא אמר יום 13 אהרון הכהן? אין. 13 ריק, אין קורבנות. 14 ערב פסח היה. חלשה דעתו, אמר, שמי בגלל חטא העגל? שאני עשיתי את העגל ולקדוש ברוך הוא לא רוצה ממני שום דבר? אלה, כמו שאומרים, להיות בצער. בא ציווי למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, העירו שבעת הנרות. אמר לו, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מעלה ומטיב את הנרות כל יום ביום. הם עשו את זה פעם אחת, שלום על ישראל. ביום הראשון, נגמר היום הראשון, גמר נחשון בנעמין אדם. לא הזכיר את זה אף פעם יותר. אתה ארון הכהן, כל יום ביום, כל חייך, אתה כהן לעולם. שלך הגדולה משלהם. אבל לא מובן. איך התפייס אהרון בזה? טוב, זה המקצוע שלי. אהרון הכהן זה המקצוע שלו, שאחרי זה הוא כהן. אבל מה זה קשור לחנוכת המזבח? ביום החנוכת המזבח, הוא לא חינך. הוא לא הביא משהו לחנוכה הראשונה. איזה פיצוי זה שהוא אחרי זה נהיה כהן? הוא כהן זה המקצוע שלו, כושבת לוי. הוא כהנים. ועוד, מה העניין דווקא מנורה? וכי חסד מה שעושה כל יום ביום? קורבן תמיד יש? יגיד לו חייך שאתה מעלה ומקריב תמידין כל יום ביום. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. כתורת כל יום ביום יש. רק מנורה מצא הפסוק עושה כל יום ויום. תקרא את המשנה של אביי. זה סדר המערכה. תראה מה עושים כל יום ויום. בית המקדש, רק עושים מנורה. בין הדברים מוזכר ככה. דרך אגב, חמש נרות, תבת שתי נרות. אבל תבת שתי נרות זה מובלע. עם עוד דברים, הרבה דברים יש עוד. תמידין, עניינים. אז מה מצא לו רק את המנורה שאתה מדליק אותה יום יום ויום? יגיד לו דברים אחרים גם כן. משמע שיש משהו משמעות מיוחדת במנורה שבזה התפייסה דעתו של משה רבן, של אהרון הכהן. אז נקדים הקדמה קושיה אחרת קודם כל. שקראנו שני שבועיים את הפרשה של הנשיאים. שקורה צריך לעצור מיד ולשאול. מדוע כתוב 12 פעם את אותו קטע, פחות או יותר. השינוי הוא ביום הראשון, אז היום השני, ושם הנשיא משתנה. מה הקריבו? אותו דבר בדיוק. אותם, אותו דבר בדיוק, הקריבו מנחשון ועד הנשיא האחרון. אז מה הפסוק שצריך לכתוב בפרשה פעם אחת? ויאמר, כך הקריבו 12 יום, כל נשיאי ישראל ואלה שם אותם, וזה הכל. מלאים אותנו, קוראים עוד פעם, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום ה-12 יום, ביום 12 יום. בסוף עוד אומר, זאת, חנוכת המזבח עושה סיכום. כמה כך, כמה כך, מה זה, מה יקורה היי? מה העניין בזה? תכתוב פעם אחת, ותאמר, ככה הקריבו כל יום ויום, כל הנשיאים כולם. עוד דבר, למה נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום? שם, המדרש אומר, שהם ביקשו להקריב כולם ביום אחד. מה, אפשר להקריב 12 שבטים ביום אחד? זה לא הרבה 12. יש לך יום 12 שעות. מה הבעיה? להקריב כולם אחד אחרי השני? 12 אנשים באים את המקדש עם קורבנות, זה כוח בעיה? צריכים כל יום אחד יום נפרד? צריך חנוכת הבית יום אחד. לא, 12 יום. נשיא עד ליום, נשיא עד ליום. למה ככה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, לא תעשה כולם יום אחד, אלא כל אחד יעשה בכל יום בפני עצמו. תשובה לכל זה, היא תשובה של כלל. כלל חשוב מאוד במוסר. אדם, שהוא ראשון מקריב לחנוכת המזבח. הוא מספר אחד. הראשון שזוכה להקריב לחנוכת המזבח. שזה מעלה, הוא הראשון. מי זכה לזה? נחשון בן עמינדב. ולמה זכה לזה? הוא הראשון שקפץ לים בקריעת ים סוף. ובזכותו נקרא הים. כשמקום אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. צועקים להשם, מתפללים. לא, לא, לא טוב? לא, תסעו. אני אומר, תסעו. תסעו. אתם מתפעלים אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מאמינים בי? תסעו. איך אתה יכול להיות מאמין ולא מאמין ביחד? אני מתפלל לקדוש ברוך הוא ואני לא מאמין בו? הוא אומר, תסע, למה אתה פוחד לסוע? יש ים, איך אנחנו נסע? אז מה? אז מה אתה רוצה? יש אחד יכול להתפלל להשם ולא להאמין בהשם. אם זה, עם ישראל, שיגעו שפת הים. כי האמונה זה דבר מאוד מאוד, כמו שאומרים, קשה. קל להגיד אני מאמין עד שאתה לא מתנסה. קל לך. אדם בריא, יש לו ילדים, יש לו עושר, כל טוב ארץ מצרים. אתה מאמין באשם? בטח, למה לא? מה אני אענה? דווקא להכעיס? מאמין באשם. אומר המלאך למוות לקדוש ברוך הוא, רק תיגע באיוב, תיגע בנפש, נראה, אם הוא עוד יאמין בך, קל להאמין באשם כאשר זה לא מפריע לך. שעה שתהיה ברירה בין כביכול אני רואה תהום כנגדי, אם אני מאמין באשם. כנגד זה, אם אני אסתה אור, אז לא, אז אני לא אמין, בר מינם. כשבחור אומר למשה רבנו, תגיד להם שיסעו. איפה לסוע? בתוך הים? כן, בתוך הים. איך לסוע בתוך הים? ימותו. השם אומר לך. השם אומר לך, סימן שצריך להאמין לו, שככה צריך להיות. אתם מתפללים להשם, לא שומעים בקולו. היה מצב קשה. קפץ נחשון בן עמינדב. גם הוא, מתי נפקע הים? לא מיד כשקפץ. כי עדיין כשקפץ, עוד יכול לחזור. רק כשהגיע לכזה מקום שאין חזרה, אז גם הוא האמין 100% בהשם. כי עד לפני כן, עוד לא בטוח שהוא מאמין בהשם. הוא אומר, פה סחורה, אני בעיה, אני אחזור. אני אחנק, אני אחזור. כשמגיע לכזה מצב שאין חזרה, אומר המדרש, הפסוק בתהילים סמכתת, שיבולת שתפתני, אמר את זה לחשום ולהאמין אדם, בשעה שהיה נמצא במעמקי ים. אז הוא התפלל להשם בלב שלם, ואז נפקע הים. ללמדך, כשמאמינים בהשם ביטחון 100, מקבלים הצלה של 100. ביטחון של 80, הצלה של 80. ביטחון של 50, הצלה של 50. ביטחון של 10, הצלה של 10%. כפי המידה של הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא, ככה המידה של כמה פנים לפנים. הראשון זכה לחשוב ולהאמין אדם, כי זה זכות, הוא קפץ לים. השני, יש לי שבת יששכר. מה העניין? בן תורה, תמיד חכם. מבני יששכר היו בורא הוראות בישראל. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. הוא היה מנוחה, הוא ראה שיש מנוחה טובה בעולם הזה. אף על פי כן, ויהיה שכמו לסבול עולה של תורה, ויהיה למס עובד. לא שהוא טיפש היה חושבים, אלה לא יודעים בישיבות, לא יודעים את העולם הזה, לכן לומדים, לא. יש כאלה שיודעים בדיוק. אם טוב מאוד, טוב ארץ, את הטוב שיש בעולם הזה. ועם זאת, ויהיה שכמו לסבול. הוא לא מטומטם. הוא יודע טוב מאוד מה זה מנוחה, יששכר. אבל הוא אומר, זה מנוחה של 70 שנה, 80 שנה, 120 שנה. אני רוצה מנוחת עולמים, לכן ויהיה שכמו לסבול. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, כן זכה מספר 2. הוא מקריב מספר 2. מספר 3, זבולון. זבולון? מה זה? זה סוחר. סוחר בצידון, יש לו עוניות. כן, הוא סוחר, אבל הוא מחזיק ידי יששכר. היה נותן כסף ליששכר שיעסוק בתורה. מתחלק חצי-חצי, בתורה שלך תן לך פרנסה. אז המעלה שלו כבר קפצה, כל השבטים כולם, בא אחרי יששכר. מי? זבולון. אחרי זה כל אחד כפי המעלה שלו. אני חושב שגם סדר, כל הקודם יותר משובח. למה? הראשון שעשית את הדבר הזה, תעשה את זה בתחילו עם. ברגש, בהתרגשות, הוא הראשון שעולה עכשיו למזבח, להקריב, לקורבנות, חנוכת המזבח. השני, הוא כבר השני, עדיין יש לו פעלות, אבל הוא השני. השתים עשר, הוא כבר השני עשר, כמו שאומרים, כבר דשו בזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שיעשה כל אחד בכוונה גמורה כל יום אחד. אומנם זה יום ראשון, זה יום שני, אבל זה יום חדש. יתקרר משהו בינתיים, יתחמם שם מחדש עוד פעם. התפעלות תהיה מחדש. אדם, כל יום היום מניח תפילין. כל יום היום קורא קריאת שמע, פעמיים ביום. כשמגיע ליל שבת, זה משהו אחר. למה? כי זה פעם בשבוע. וזה כל יום. התרגלתי כבר. מגיע חג, יותר מתלהבות. מה קרה? זה פעם בכמה חודשים. יש לנו סך הכל בשנה, כמה ימים טובים? 4-5 ימים טובים, לא יותר. מגיע יום כיפור? בכלל? מה זה? יותר טוב משבת? אבל זה פעם אחת בשנה. אז אני לגמרי. כל שהדבר יהיה יותר מרוחק, אדם יותר יעשה אותו בכוונה. נפש האדם תתפעל מן החידוש. אמרו הפילוסופים, וזה אמת ויציב. נפש האדם מתפעלת מדבר חדש. לכן הציבור חכמים, התורה צפתה אותנו, והיו הדברים האלה שאנחנו צווחה היום על לבביך. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. אני כבר, לומד שנים כבר, כן. כל יום ויום כחדשים. תפתח יום חדש, זה יום חדש, תורה חדשה כביכול. איך זה? תרגיל עצמך. תבנה עצמך התלהבות פנימית, שיהיה לך, כמו שאומרים, חשק בתורה היום כמו אתמול. שלשום כמו, כן על זה, מחורת כמו שלשום. זה קשה, אבל זה מלחמה עם הרגל. צריכים שההרגל לא יהפך לטבע. אם ההרגל נעשה לטבע, אנחנו עבודים. כבר דבר שאדם דש. תרגלנו כבר. תרגלנו. אני מכיר מקום אחד בבני ברק. היום תפשין מבב, אני זוכר. עכשיו תפשין נון ג' זה קרוב ל-7 שנים. איפה אולי 6-7-8 רבנים. מה קרה? אותו שיעור כל פעם מחליפים רב אחר. אנשים מתרגלים לרב הזה, גמרנו, תחליף. אנשים מתרגלים, אז רוצים משהו חדש. הרב היה חכם, הוא מתחדש כל פעם, אז לא היו עוזבים אותו. החוכמה שבתורה היא שצריכים, נכון שאתה מתרגל לדבר, שלמרות שהתרגלת, תתפעל שוב פעם מחדש. יהיו כחדשים בעיניך. לכן כשבחו ציבה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. כדי שהמצווה תעשה כמה שיותר בשלמות. ועם זאת, אהרון הכהן לא קיבל. למה? חייך שלך גדולה משל האמא. אתה מעלה ומטיב את הנרות בכל יום ויום. אהרון הכהן, מיום שנעשה כהן ועד יום מותו, צריך כל יום בבוקר לבוא למנורה, לבוא למנורה, להוריד את השמן, לנקות את הכוסות, לשים שמן חדש, זה נקרא להטיב את הנרות, אחרי זה להדליק את הכל, הנר מערבי תמיד דולק, משם אני מדליק אותו, שאר הנרות, חוזר בין הארבעים, תחבא את הנר המערבי, מדליק אותו מאש המערכה, למרות שהוא דולק, אף פעם לא קבע, ככה המצווה. המצווה הזו של המנורה היא מצווה, אולי נאמר, הכי לא הגיונית. כשאנחנו צריך אור, לא. מאיר את העולם כולו ומלואו, המאיר לארץ דרים עליה, הוא צריך מנורה שהדליקו לו, בטח שלא. הקנים, כולם, לא לכיוון לפזר, אדם עושה, מביא חשמלה, איך יפזר את האור בעדר. שם לא, הכל עשוי מול פני המנורה. כל הפצילות היו ככה. מול פני המנורה המצאית. רואים שהמטרה היא לא להעיר. לא מטרה להעיר בכלל. לא צריכים אור בית המקדש. כשבחורים שם נמצא השכינה, זה כבר אור בפני עצמו. כי מה המטרה של המנורה? חוקה היא מלפני. תדליק. למה שדבר שלא מבין, זה גם יותר קשה לו. כשאר המצוות שיש, אפשר להבין אותם. קורבן, שמה, עולה יותר גדול, מאשר דבר שהוא עראי פעם אחת. אדם שיעשה מצוות תפילין בכוונה גמורה יום-יום, יש לו יותר שכר מאשר יעשה את אותו יום כיפור פעם בשנה בהתאם יותר התלהבות. שניהם צריכים בהתלהבות. אבל שהוא עושה בדבר שקשה להתלהב בו, כיוון שהוא קבוע כבר, הוא רגיל בו, אז נפום צערה אדרה. יותר שכר יש כאשר אדם עושה דבר יותר קשה. דבר שאדם מתרגל אליו, קשה לו להתפעל בו. רב שט אומר מסכת ברכות, אני מחזיק טובה לגב שלי, שאני מגיע למודים, הוא מתכופף לבד, על כדי כך. אם היה חושב כל מיני קשיות, תירוצים, לא, אז היה מתכופף לבד. הוא אומר, זה הרגל, נעשה טבע. אדם יכול מתוך הרגל, להתפעל כל התפילה כולה, וראשו לבל עימדו. כדי להתפעל, שזה תפילה כמו יום כיפור, צריך אדם שאילו יחנה לזה. כמה חשוב עומד לפני הקדוש ברוך הוא, דמיין לעצמו לפני התפילה, אכן צריכים... כתוב בשען ארוך, לפני שאדם מתפלל, כמה זמן צריכים לחשוב. כמה נקרא קצת 18. באופן המזמורים. מי שאדם עומד 18, עוד כמה שניות, מתרכז, יש שם שפת תפתח. איפה אני נמצא, איפה אני עומד. כדי שהתפילה תהיה בכוונה ארץ בו. לא ככה, נמצא שימי לומדה. כשנעשה הדבר בהתפעלות, אין איזה ארוך. חייך שלך גדולה משלהם. ובסוף הפרשה אנחנו מוצאים, מעשה קשה. העם דיבר עם משה, מבקשים בשר. רוצים בשר. לא מספיק להם המן. והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. ערב רב התחילו לחרערים. וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. זכנו את הדגה שנאכל למצרים חינם. מה זה חינם? חינם מן המצוות. לא מברכים לו שום דבר, אוכלים. כמו שבא. עכשיו אנחנו עושים מצוות או לא אוכלים. עושים כל מיני עניינים ויש לנו מן. קשועים, אבטיחים, חציר, בצלים. עכשיו מה? נפשנו יבשה אין כל בלתי אלא מן עינינו. אף שאמרו חזר שהמן הזה היה כל הטעמים שבעולם. תחשוב, תכוון לטעם, אבל עינינו, מה ראינו? רואים אבקה. מה היה המן? כי זה רעגד, והוא טעמו כצפחית בדבש. היה כמו אבקה לבנה, כמו גרגירים לבנים. אז מה? מה רואים?
גרגיר לבן, מה טועמים בשר? אבל איפה הבשר? לא ראינו אותו. היום עושים כל מיני דברים בשביל לטעות את האנשים, צבע מה אכל. זה יפה. מה יפה? זה צבע. לא חשוב. העין רואה. העין מתפעלת. לא, הוא לא טעים, לא טעם בדיוק. הצבע מה אכל אין לו טעם. אבל היופי. לא, לא, זה לא טעים. הצבע מה אכל אין לו טעם. הוא חסר טעם. זה רואה יופי. העין מתלהבת ואתה אוכל. קורקום, קרקום, הצהוב הזה, אין לו שום טעם. כל המטרה שלו כל כולה, סך הכל צבע. אורס זה צהוב, אז מה? אותו טעם תמו הלבן. צהוב. אני רוצה רק אורס צהוב בלבד, אורס חום. אותו טעם בדיוק. רק הצבע שלו משונה. העין מתלהבת. מה הם רואים? גרגירים לבנים. טועמים בשר, טועמים בבתיים, זה לא מספיק להם. רוצים את העין. בלתי אל המן עינינו. מה אומרת מסכת יומה? סומה, מרמינן שלא רואה. אין לו טעם באכילה. הוא אוכל כל הזמן, אבל לא רואה מה הוא אוכל. הם היו כמו סומים. אביי אומר, אני, שבלילה אין לו נרות להדליק, יש לו סעודה אחת, יאכל אותה ביום, יכול להיות שיהנה ממנה. אחר בלילה, הוא יאכל אותה בלי הנאה, הוא לא רואה מה הוא אוכל. נמצא שהראייה זה חשוב. זה עוננו. אמרו, אנו רוצים משהו בפועל, נראות. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, יש לפתחה או לא, ויחרף השם מאוד, ובעיני משה רע. ויום משה אל השם, למה ראות עלי עבדך, בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עליי, אני אוכלת את כל העם הזה, אם אני אוכל איתיהו, מתחיל, מאין לי בשר את כל העם הזה, כי יפקו עליי למור, נענו בשר ונוכל. איפה יש לי בשר? כשבחור אומר, מה הבעיה? ולעם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר. אתם רוצים בשר? ונתן השם לכם בשר, ואכלתם. לא יום אחד, ולא יומיים, ולא חמישה, ולא עשרה, ולא עשרים, עד חודש ימים. עד אשר יצא מאפיכם, ויהיה לכם לזרע. אתם רוצים בשר? אתן לכם בשר. היום משה, בונו של עולם, 600,000 רגלי העם אשר עמך, שאנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם, חודש ימים, הצון ובקר ישחט להם, ומצא להם, אם את כל גיא מייסף להם, מה זה? ואומר השם משה, השם תקצר, אתה תראה אשר יעשה, הכיחה דברי אם לא? מה קרה למשה רבן? אחרי שהשם מבטיח, לא, מה הבעיה? אתה עם בוכה וכולי, אתן להם בשר. הוא אומר, איפה יש לך בשר? מה, האם את כל הצום לבקר שבעולם תביא ותשחט? תקח את כל דגי הים. האמת אפילו כל, כשבחור לא יכול, הוא לא כל יכול. נניח שככה באמת. כשבחור לא יכול את הכל. ב', למה צריכים את כל דגי הים? כמה סך כל היו בני אדם? אנשים אוכלים כל יום בשר. חיים בעולם מיליונים. ואוכלים בשר, ואוכלים דגים, כשבחור מפרנס מיליונים, מיליארדים אולי, יש מיליארדים בעולם כבר? יש מיליארד. אז מה משה מדבר על 600,000 בני אדם פלוס משפחות שלהם, שצריכים לסוף להם את כל העולם כולו בשבילם. לא מובן בכלל מה משה רוצה. ב', נניח שכן. כשבחור לא יכול? כשהשם משיב לו, אתה תראה, רש"י מביא בשם המדרש. זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש. ואין רבי שמעון דורש כמותו. רבי עקיבא אומר, 600,000 רגלי, ואתה אמרת, בשר אתן להם, הכל כמשמעו, שתוקת. מי יספיק להם כעניין שנאמר הוא מצא כדי גאולתו ואיזו קשה, הרי זה כביכול לא ביטחון בהשם, זו שמעון האמורים שאמר במה מריבה אלא, למה שם הקב"ה פרע ממנו, פה לא פרע ממנו, שזה היה בסתר, לא היה חילול שם שמיים בינו לבין הקב"ה, הוא היה בגלוי, לכן פרע ממנו שלא יכנס לארץ ישראל. כלומר, לפי דעת רבי עקיבא, משה טעה. משה טעה פה. משה שאמר פה אמר הקדוש ברוך הוא, בונו שלם, אתה יכול לספק להם כל כך הרבה? איך זה? הוא כדי יכול? אתה? מה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול? קורא הים לגזרים, לא יכול להביא להם כל בגי הים, כל הבשר? אומר רבי עקיבא, הכל כמשמעו. למה הקדוש ברוך הוא לא פרע ממנו? זה היה בסתר. סתם עשה גם תשובה, אבל זה היה בסתר, לא יחלו שם שמיים. שם היה בגלוי. רבי ישמעאל אומר, לא, חס ושלום, רבי שמעון. מי זה רבי ישמעאל צריך להיות? אין רבי שמעון, תעוץ, רבי ישמעאל, חברו של רבי עקיבא. רבי שמעון, רבי שמעון ביוחאי, איפה רבי עקיבא, איפה רבי שמעון, הוא רבו. רבי ישמעאל, רבי ישמעאל, או רבי שמעון שזורי, יכול להיות.
רבי שמעון אומר, חס ושלום, לא עלתה על דעתו. מי שכתוב בו בכל ביתי נאמן הוא, הוא יגיד ככה לקדוש ברוך הוא? אם כן, מה פירוש? אלא כך אמר, 600 אלף רגלי, ואתה אמרת בשר אתן לחודש ימים, ואחרי זה תהרוג אותם, וכי זו שבחרה בונו של העולם? אומרים לחמור, תאכל קור צהורים, אחרי זה הורגים אותך? זה שבע של השם? זה הכל. כשהשם אמרנו לפני כן, אחרי זה אני, עד אשר יצא לזרש וכו', משמע אחרי זה יהיה מגפה, אחרי זה הם ימותו. בונו של העולם, נשחט את כל דגי הים, כל הצון והבקר, כדי שאחרי זה תהרוג אותם? על זה הוא דיבר משה. הוא כביכול להתפעל עליהם. אבל לא התכוון שבכל לא יכול. אמרנו השם, אין ברירה. הם אחרי זה יחשבו, אז השם תקצר. אני אעשה, תהרוג אותם והכל, תעשה כך, כשלא יגידו כזה מחשבה שאני לא, אני לא כל יכול. אז משה לא טעה. אבל שקושה, כמו שאמרתי קודם, לא תרצנו אותה עליהם. כל הצון ובקר, כל דגי היה. למה צריכים כל דגי היה מכל כל דבר? משה לא מובן, מה רוצה, מה משה, משה מדבר? מסביר, רבי חיים בן עטר עליו השלום, ספר אור החיים, אומר ככה, אני אגיד פירוש חדש, הוא אומר. הפירוש שאמר רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אומר, אני אגיד עוד פירוש שלישי. אתה רואה, אפשר לדרוש כמה שרוצים. מה, יש, זה לא שינוי בהלכה? אתה רואה, זה שבשבעים פנים. אומר, פירוש מאוד נחמד. פירוש שפשט. אומר הרב, הבעיה הייתה ככה. בטח שלא צריכים את כל הצון וכל הבקר. העולם כולו חי, עם כל מה שיש בכל העולם כולו מספיק להם. צריכים בשביל אומה אחת, את כל, לאסוף את כל הצון של כל העולם כולו בשביל אומה אחת, לא ייתכן, לא הגיוני. לא ייתכן דבר כזה. מדוע? אבל הבעיה הייתה ככה. משה אמר לו, רבונו של העולם, תביא להם בשר, תביא להם סוג אחד, וזה לא טוב. תביא להם למשל, שור. לא, רוצים עז. תביא עז, רוצים כבש. כבש, רוצים צבי. יש המון בהמות טהורות. יש המון חיות, כמה סוגי חיות טהורות. זה שמדינה זו יותר טעים. או יותר, הכבש של פה פחות שומן. אפילו אותו שם, יש כמה סוגים. אמר לו משה רבנו, בנו של העולם, בשביל לספק את מה שאתה תעשה להם, מה השם השיב לו? למה משה בחר? למה משה אמר לו, היה רע לו? הבין שהטענה הזו, זה אין סוף. למה? הם מתאבים. העם המתאבים קראו להם. הם מתאבים, רוצים, יש להם מה לאכול, לא רעבים ללחם. זה לא כמו המקרה שאין להם מים לאכול, לחם לאכול. מים לשלוט ולחם לאכול. יש להם. מה הם מבקשים? תאווה. מותרות טעם. לזה אין סוף. כשאדם מגיע לגדר של מתאווה, רוצה עניינים מותרות, טעמים, לוקסוסים, כל מיני, אין לזה סוף. יום זה, מחר זה, אין סוף לזה. אז לכן משה ידע מראש שהפתרון לזה הוא פתרון קשה מאוד. צריכים להביא את כל מה שיש בעולם לכאן. ואז, רק אז, מה שאתה רוצה, יש לך תבחר. הולכים לחתונה, יש לך מבחר מכמה סוגי בשר. לא, צריכים פה להביא עשרות סוגים, מאות סוגים, כדי לפעור, הוא רוצה לפעור. וכל יום משהו אחר הוא יחליף. היום כך, מחר כך, מה אתה רוצה? אז בכדי להצביע את רצונם, דוגמה, אנחנו היום בארץ ישראל נמצאים. מה שמצוי פה אוכלים. הם נמצאים בעיר, יותר, בעיר אחרת, מה שהם מצויים אוכלים. לא, הם ירצו, תגידו, זה לא מספיק, היינו במצרים אחרנו כך. שם יש כך, כך פה יש כך. אז מה יש? על השם תקטר? יביא את הכל. אבל, כשבחור לא עושה נס לשקר. זה, בשביל, דבר כזה לעשות, צריך נס. שבעולם כולו יהיה הכל ריק, שכל השם ברם לבריאת העולם עד היום, לא יהיה עכשיו בעולם, שכל העופות, וכל הבהמות, הטהורות, והחיות הטהורות, כולם יגיעו עכשיו למדבר שם, מכל קצווי תבל, לא ישאר אחד בכל המקום כולו, צריכים נס בשביל זה. כמו זה דבר לא טבעי. כשבחור מה עשה? שבראת העולם, שם בכל מקום קצת. פיזר אותם. פירו, בואו שצאו בפני הטבל. לקיים את המימון. ובכל... לקבץ את כולם, שעולם כולו יהיה חרב, שלא יהיה בו שם שום אוכל, שום... הכל יתקבץ. זה פה יהיה ג'ונגל שלם של עופות ובמות טהורות. מעוף השמיים, בבת הארץ. יש ספר ישלם יהיה, מכל העולם כולו יבואו, כולם, לא יישאר אחד שם. זה ודאי שינו סדרי בראשית. נגד סדרי הטבע. זה נקרא נס. אבל ידוע, קודשי בריך הוא לא עושה נס לשקר. כשבוך הוא אמר למשה לפני כן, שהוא אחרי זה ימית אותם. אז כשבוך הוא לא יעשה נס. לא יעשה נס, אז מה יעשה? יביא מין אחד. מין אחד, אבל הוא לא יעזור לו.